שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן, אני לבד, איתן אבריאל. מה שקרה למניות ההייטק בבורסה מאז תחילת השנה, וביתר שאת בימים האחרונים, כבר אינו סתם תנודתיות יוצאת דופן, או מהלך רגיל של עליות ולאחריהן מימושי רווחים. בענף ההייטק למשל, וגם בענפי הבריאות, ענפי הקריפטו, ולמעשה בכל מניות הקורונה, התרחשה מפולת של ממש, עם ירידות של יותר מ-50% בכל מניות הטכנולוגיה בנאסדק, וירידות של 70, 80, אפילו 90% במניות של חברות טק צעירות. האם זהו הפיצוץ של הבועה שדיברנו עליה פעמים רבות? למה זה קורה דווקא עכשיו? ומה עושים היום המשקיעים היותר מתוחכמים בחדרי העסקאות? אנחנו נדבר עם אביבית מנה קליל, מנכ"לית משותפת בשלוחה הישראלית של בנק ההשקעות האמריקאי אופנהיימר. אחת התופעות המזיקות ביותר לבריאות הפיננסית שלכם, מסתבר, היא סוכני הביטוח שעוסקים גם בפיננסים. אלה מקבלים עמלות עצומות מבתי ההשקעות וחברות הביטוח כדי שהחוסכים יעבירו אליהם את החסכונות הפנסיונים שלהם, ולכן סוכני הביטוח גורמים ללקוחות שלהם לדלג ממנהל השקעות אחד למנהל שני, ללא היגיון כלכלי ותוך נזק פיננסי. אנחנו נדבר על כל זה עם אסא ששון, כתב הבורסה, כדי להבין מדוע זה קורה ומה לא לעשות למרות ההמלצות של איש הביטוח שלכם. מגזין דה מרקר פרסם אתמול את רשימת 100 החברות שהכי כדאי לעבוד בהן לשנת 2022 ואת הסקר הנלווה אליו על העדפות העובדים בימים אלה. הסקר גילה שבהשוואה לשנים קודמות שוק העבודה בישראל השתנה לחלוטין. כמעט מחצית מהעובדים בישראל לא מרוצים מהקריירה שלהם והיו רוצים להחליף עבודה, להחליף תפקיד או להחליף מקצוע וודאי להחליף שכר. אנחנו נדבר עם תהילה ינאי, מנכ"לית חברת BDI שערכה את הסקר וגם לא נתחמק מהפיל שעומד באמצע הרשימה הזו. שהוא כיצד ניתן להשוות בין עבודה בגוגל לבין עבודה בבנק או עבודה במפעל מזון. יאללה מתחילים. שלום לאביבית מנה קליל.
שלום וברכה.
המנכ"לית המשותפת בשלוחה הישראלית של בנק ההשקעות האמריקאית אופנהיימר, אחד השחקנים אולי הגדול ביותר בישראל בניירות ערך זרים. תראי, אני רוצה לדבר איתך כמובן על הבורסה, זה הנושא, אבל כשמסתכלים מעבר לתנודתיות השוטפות במסחר, עם כל הקפיצות ועם כל הדרמות, על מה שקרה מתחילת השנה, אולי בחצי שנה האחרונה, מאז השיאים של 2021, זה כבר לא תנודות או אני יודע עליות ואחרי זה קצת מימוש רווחים, אלא לפחות במניות של ההייטק זה ממש ממש מפולת. המניות שם בממוצע כבר ירדו ב-50% בנאסדק לפחות, ובסקטור של החברות שבהן הרבה חברות ישראליות, של חברות הייטק צעירות, בעיקר נניח בתחומי התוכנה, הירידות שם כבר מצטברות ל-70, 80 ולפעמים אפילו 90% בחברות שלא מרוויחות כסף. מה אנחנו רואים מולנו? האם זה בעצם הפיצוץ שהוא בעצם די רועש של הבועה שלפחות כאן בפודקאסט דיברנו עליה פעמים רבות?
נכון, גם איתי.
גם איתך.
אני חושבת שאנחנו מדברים פה באמת על הריקוד הזה, העדין של שוק ההון מול הריבית. וכשאין ריבית אז יש נהירה ויש כסף למוצרי סיכון. וכשהריבית מתחילה לעלות והצפי שהיא תעלה עוד יותר, אז מטבע הדברים יוצא כסף ממוצרי סיכון למוצרים להשקעות יותר בטוחות. היום אתה באמת יכול להשקיע בעשר שנים בדולרים לקבל 3% ולהרגיש לא רע עם זה. ולכן הכסף...
למה להרגיש לא רע עם זה? אני קוטע אותך. למה להרגיש לא רע עם 3% שהאינפלציה היא 8 במונחים דולרים?
הכל יחסי, כל אם זה היה
נכון,
אפס,
זה היה, זה היה לנו אפס ואפס, אז קיבלנו אפס, עכשיו אנחנו מקבלים 3, אבל
נכון,
זה נשחק לנו ב-8.
אז המעגלים מצטמצמים, הכסף שמחפש פחות סיכונים, אולי יפרוש לטובת סיכונים נמוכים יותר באג"ח אמריקאי או אירופאי, והכסף שמחפש סיכונים הוא מצטמצם, ומטבע הדברים, הגל הראשון הוא גל של יציאת כסף מהנכסים המסוכנים, שבאמת אלה חברות צמיחה, לא רק ישראליות, חברות צמיחה all over הנאסדק, מפסידות, יש מימושים, מפסידות משקיעים לטובת נכסים שהם קצת פחות מסוכנים, וזו התופעה, זו הריקוד העדין בין ריבית לבין מוצרי סיכון.
אני מצטער, אבל אני לא רואה שום דבר עדין בזה, זאת אומרת, מה, נכון, החברות ההייטק והסטארט-אפים פלוס שהנפיקו בבורסה בשנים האחרונות חשבו שהריבית תמיד תהיה אפס? אין לי, זה עדיין לא מסביר ירידה משווי של 8, 9 ו-10 מיליארד דולר שווי של חברות, והרשימה מאוד ארוכה, היא כוללת את ויקס, את מנדי, כוכבות ההייטק הישראלי בשנים האחרונות, הם התרסקו לרמות של 1 ו-2 מיליארד דולר בלבד, זאת אומרת ב-80% ו-90%. זה לא יכול להיות מוסבר רק מעלייה של 0.75% בודד בריבית האמריקאית.
כן, א', אנחנו מדברים על עלייה כנראה יותר גבוהה לאורך זמן, וב', אנחנו מדברים על שינוי טעמים, שינוי אופנה. בתהליך כזה של צפי לאינפלציה, ואולי איזשהו חשש ממיתון, משנה המשקיע גם הריטל, אבל גם המוסדי את הטעמים שלו, ומחפש חברות שהן יותר צפויות, שלא מסתפקות בהפסדים מדי רבעון, אלא לפחות מחפש את השנה, שנתיים הקרובות לעבור לרווח. הטעמים השתנו והמשקיעים מחפשים יותר ביטחון בהשקעה שלהם, ומחפשים חברות שהן לפחות בעתיד הקרוב יתחילו לייצר מזומנים ולהיות רווחיות, ואנחנו מיד רואים את זה. גם החברות עצמם, אני מאמינה שיתחיל עצמם תהליך של הבנה של הטעם של המשקיעים השתנה, וההוצאות יצטמצמו במידה כזאת או אחרת, בין אם בכוח אדם, שכרגע מחירי הכוח אדם מאוד מאוד גבוהים, ובין אם שכירות, ובין אם אולי פרויקטים כאלו אחרים שיבוטלו. אני מאמינה שגם הפוקוס של החברות ישתנה, החברות התמקדו יותר ביצירת רווחים כדי להחזיר את המשקיעים להשקיע במניה שלהם, וככה כל המעגל הזה של שינוי הטעמים גם משנה התנהגות של משקיעים, גם משנה התנהגות של הנהלת חברות לאורך זמן. גם צריך לזכור שזה מעגלים. כשהריבית הייתה אפס, אז המון כסף נכנס לשוק. כשהריבית עולה, הרבה כסף יוצא מהשוק. עד כדי כך שבאיזשהו שלב, אולי עוד שנה או עוד שנתיים, גם קרנות הון
סיכון
יפסיקו לגייס כסף בממדים שמגייסות היום, ואז יהיה הרבה פחות כסף להשקיע בחברות צמיחה טכנולוגיות צעירות. זאת אומרת, מעגלים שנוצרים על פני זמן, שפוגעים קודם כל בחברות הציבוריות, אני מניחה שזה יקרה שגם יתבוע, שזה יפגע עוד שנה, שנתיים, גם במניות הפרטיות.
אז זהו, אז בואי נדבר, את אומרת מעגלים, אז קודם כל בסיבוב שאנחנו הולכים לעשות עכשיו בדקה הקרובה, ננסה לראות מאיפה התחלנו. התחלנו מבועה, האם אפשר להכריז שאם סקטורים שלמים ירדו ב-70% ו-80%, והם מותנים ברמות האלה בריבית אפס ובהדפסת כספים אמריקאית, אז כל עוד הריבית לא תחזור לאפס והבנק המרכזי האמריקאי לא ישוב להנפיק שוב פעם מזומנים ולפזר אותם מהליקופטרים, אז לא נחזור לרמות הללו שראינו?
אני מאמינה שיקח זמן שנחזור לשיאים שקבע שהנסדק, לדעתי השיא היה בנובמבר, אבל אני לא חושבת שלא יהיה תיקון. אני חושבת שברגע שתהיה הרגשה שיש ודאות גבוהה יותר לגבי הצעדים של הפד, ולגבי ההשקעות, מלאי ההשקעות שיש בשוק, העניינים יתייצבו, אבל ייקח זמן, עד שהכסף יחזור בפול גז לשוק ההון. אתה גם צריך לזכור שאנחנו אחרי שנתיים של קורונה, לא סתם נוצרה הבועה הזאת, כי באמת היינו בתופעה של מאיץ חברות מטורף, וראינו לא סתם חברות ריקות, הרבה חברות שהצליחו למכור ומכרו יפה, וניפקו לשוק טכנולוגיות משבשות, ששינו את החיים שלי ושלך ביום יום. קרה כאן משהו בשנתיים של הקורונה שנרגע, ואולי אנחנו חוזרים כאילו לשיעורי הצמיחה ולהתנהלות של החברות לשנת 2018-2019, זה נכון, זה מייצר אכזבה, אבל צריך לזכור שהיה פיק מטורף של מניות הצמיחה וההכנסות של מניות הצמיחה והצמיחה שלהם ב-2021.
איך את מסבירה באמת?
היא חזרה לנורמל, ואני חושבת שיהיה קאמבק, אבל השוק עכשיו הוא בהתנהגות, אתה יודע, היינו שנינו במשברים קודמים, אנחנו זוכרים את התנהגות המסור הזאת, והיא תקרה גם עכשיו, התנודתיות תהיה גבוהה, עד שנקבל עוד ריבון.
למה התנודתיות תהיה גבוהה? אני שואל את זה משני טעמים. א', באמת ראינו השבוע קפיצות באמת, או גם בשבוע שעבר, אולי אפילו יותר בשבוע שעבר, קפיצות מאוד מאוד מוזרות. יום אחד של ירידות של 5%, יום קודם ויום אחרי זה דווקא עליות של 3% ו-4%, מבלי שבעצם נמסר מידע דרמטי חדש לשוק. כולם שמעו וכולם קיבלו את העלאת הריבית מהשבוע שעבר, היום בדיוק לפני שבוע, בכמחצית האחוז, זה גם פחות או יותר מה שהשוק ציפה. אז איזה הסבר מספק אפשר לתת לתנודתיות? האם זה קושי של המשקיעים לעכל את המידע ולאפיין או לעצב לעצמם תשובה לגבי המגמה העתידית? או שיש פה גם עניין של הרבה מאוד משקיעי ריטייל וסוחרים קטנים שנכנסו בשנים האחרונות, הופעה שלמדנו בקורונה למעשה, שאנשים קיבלו צ'קים וחלקם השתעשעו בזה בכל מיני אתרים של מסחר בבורסה. אולי הם בחוסר ניסיונם לא יודעים מה לעשות, קונים, מוכרים ומתנהגים בצורה שונה מאיזשהו משקיע מוסדי מקצועי יותר עקבי.
קשה לי להטיל את האחריות על הריטל, אבל אני חשבתי על זה והתלבטתי על הנושא הזה. אני חושבת שהדבר ראשון, התנודתיות הזאת, לפחות הקפיצות למעלה שקשות להבנה, הם הרבה פעמים מפעילות סגירת שורטים. השוק המוסדי לפחות, זה השוק שאני עובדת מולו, הוא מאוד חכם והוא היה פסימי כבר לא מעט זמן. והרבה מהמוסדים כבר היו באסטרטגיות גידור, והמוסדים היותר ספקולטיביים היו כבר בעמדות שורט, ואני חושבת שהמסוריות הזאת, ההתנהגות הזאת, היא מאוד מאפיינת סגירת שורטים. עכשיו, כשהשורט מתחיל להיסגר, זאת אומרת, פקודות קנייה לכיסוי שורט נכנסות למערכת, אז הן יוצאות אשליה של עליות. ואז אולי באמת כאן נכנס המעגל של הריטל, ש... חושב שנוטה אולי תמיד להיות יותר אופטימי מפסימי, שחושב הנה יש תיקון ומצטרף ולא מבין שהעלייה הראשונה נוצרה כי נסגרו פוזיציות שורט. אני מאוד, באמת קשה לי להסביר את התנועתיות הזאת, אני חושבת שבאמת היא נגררת מסגירות שורטים ואז פעילות ריטל בעקבות זה.
אני לא רוצה לשאול אותך מה יקרה בימים הקרובים, שנינו יודעים שזו שאלה שאת לא אוהבת לענות עליה, ולמעשה זה כמעט לא משנה מה תגידי, זה לא תלוי לא בך ולא בי. אבל כן את יכולה לספר לנו, ביותך עומדת שם בחדר מסחר עם כל הסוחרים מסביב סוללת המסכים שלפני כל אחד, מה המשקיעים היותר מתוחכמים, מוסדיים, קרנות גידור, אנשים שזה המקצוע שלהם, מה הם עושים כרגע? איזה, לאור התמונה הכוללת, את יודעת מה? מה את עושה באופן אישי כרגע לאור כל הדבר הזה?
אני מעדיפה לדבר על המשקיעים המוסדיים.
בסדר.
קודם כל אני חייבת להחמיא שהרבה מהם צפו את הירידות הדרמטיות האלה, והרבה מהם היו בפוזיציות של גידור והגנות מפני ירידות, אבל כמובן אתה אף פעם לא יכול לגדר על מלוא החזקות שלך, אז הגנות חלקיות, אז חלק מהירידות נמנעו ואפילו הושגו תשואות חיוביות בזכות ההגנות, חלק היה חשוף. מה שעכשיו אני רואה זה אין מחירת חיסול, אין. המוסדים יושבים על הגדר, מסתכלים, הם מנוסים, כבר ראינו במחזוריות כזאת. הכי גרוע זה למכור בירידות חדות. כי באמת זה תופעת עדר, אין כאן באמת סלקציה.
איזה כללי אצבע מפעילים אותם אנשים... בניסיון לא קל, אבל מדגדג או מתבקש לנסות לזהות את התחתית של הסיבוב הזה. זאת אומרת, את מתארת פה משקיעים מתוחכמים, הם קצת, חלקם ידעו שיש פה סיכוי לירידות, הירידות אכן התממשו, הם הגנו על עצמם, הם מן הסתם מצפים לרגע שבו הם יוכלו לחזור לשוק כתוצאה לצורך ניצול האוברשוטינג הזה אולי. על מה הם מביטים? איזה מספרים, איזה מדדים, איזה נתונים כלכליים?
אז מה שהם עושים, הם מסתכלים ברמה הסקטוריאלית, ומנסים לבחור סקטורים שהם יותר דפנסיביים, או סקטורים שנהנים מעליות ריבית, ואני רואה כאן דווקא קניות בעולם ה-ETF'ים, לא סטוק פיקינג, וחברות, משקיעים שמכירים חברות מאוד 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 טוב לעומק, ויש פה לא מעט גופים כאלה שבאמת יכולים לפעמים להכיר יותר טוב מהמנכ״ל את החברות, אתה רואה פה ושם אוספים מניות במחירים טובים, כי הם פשוט מכירים את החברות, והם באמת מעדיפים יותר את החברות, אתה יודע, הצומחות, אבל בכל זאת מרוויחות ומייצרות מזומן. יש נטייה עכשיו קצת יותר לחברות value, ולחברות צומחות אבל רווחיות.
אז value tech, אנחנו מדברים אפל, אנחנו מדברים על גוגל, אנחנו, פייסבוק זה מקרה מורכב, אבל דווקא... דווקא חברות הטק הגדולות עם הרווחים הגדולים שלהם והצמיחה שהייתה להם גם לפני וגם תוך כדי הקורונה.
נכון, אנחנו רואים חזרה לחברות צומחות, מייצרות מזומן, חברות value, כאלה שבאמת בפנדמנטל אתה פחות או יותר חושב שהן נסחרות בתחתית. יש סלקציה עם העדפה באמת לחברות ערך ופחות לחברות צמיחה מועצת שמפסידות.
אביבית, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
שלום. שלום, מעיין רוגל.
שלום, נועם פיינולט.
בדרך כלל סרטי המשך הם דפוקים.
לא כולם.
נכון, יש את הסנדק 2 והאביר האפל, אבל... העונה השנייה שלנו... אולי תצא בסדר.
אנחנו משתדלים.
משתדלים. נדבר על זומבים וערפדים וחייזרים.
וכסף ואוכל וספורט וריאליטי מוות.
ואנשים שתקועים בתוך סיפור ושודדים וגנבים וים סיפורים, עושים איזה סיפור.
עונה שנייה.
האם לכל דבר חייב להיות המשך?
כן.
לא, אבל לא התאפקנו. שלום לאסה ססון.
שלום איתן.
אני רוצה לספר לך על חבר שלי שהתקשר אליי בבוקר לפני כמה ימים, ואמר לי, סוכן הביטוח שלי אמר לי שמי שמנהל לי את הכסף עכשיו, נדמה לי שזה היה אלשולר שחל ומיטב, והם קצת מאכזבים בשבועות בחודשים האחרונים, והוא רוצה להעביר אותי למור ולעוד שם, לא משנה מה, צדקת, שהם כנראה הכוכבים החדשים.
אלה הכוכבים התורנים.
התורנים, ומה דעתך בעניין הזה? זאת אומרת, בא לה וסוכן ביטוח שלו, שמנהל לו את ה... שהוא לפחות מתווך לו, מייעץ לו בתחומים פנסיונים, ואמר לו, עזוב את ילין לפידות, אלצ'ולר וכאלה, הם כבר לא השווים שהם היו בעבר, בוא אני אעביר אותך למישהו אחר. וזה נשמע לא הגיוני, זאת אומרת, בוא נעזוב את אלה שקצת היו טובים פעם, אבל עכשיו יחזבו, ונעבור לכוכבים החדשים, והוא ציפה ממני לאישור לעניין הזה. אמרתי לו, לא, מנסים לעבוד עליך, ממש מנסים להונות אותך. תסביר מדוע.
יש מה שנקרא, פה צריך טיפה לרדת ממה סוכני ביטוח מקבלים עמלה בגין התזוזות האלה. יש שתי עמלות, עמלה אחת שנגזרת מדמי הניהול שאנחנו מקבלים, ואישרו את העמלות האלה לכל המוצרים הפנסיונים, כלומר זה לא משנה אם הוא מוכר לך קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים, הוא מקבל עמלה זהה מכל אותם גופים, ולכן לא ממש אכפת לו מה למכור לך, בעבר זה לא היה ככה, אבל נשארה עמלה אחת שלא טיפלו בה, והיא נקראת עמלת היקף. כלומר, בא אותו גוף מנהל השקעות, כמו אלצ'ולר שחם, מגדל, you name it, ואומר לסוכן, אם תעביר אליי מיליון שקל מתחום הפנסיה, תחום הגמל, תקבל עמלה חד פעמית של 5,000 שקל.
רגע, 5,000 שקל על כמה?
על כל מיליון.
על כל מיליון. אז
בין 5,000 ל-6,000 שקל.
אם אני סוכן ביטוח ותפסתי לקוח שמנמן, ואני מעביר תיק פנסיוני של 10 מיליון שקל, כי האיש היה מנהל, אז אני מקבל 50,000 שקל cash money.
בדיוק.
יפה, זה עשוי להטות את השיקולים שלי.
ובלי שום קשר להמשך לקבל עמלה בגין אותם דמי ניהול שחברות הביטוח משלמות לסוכן. ופתאום מה שראינו, ולמעשה ראינו את זה פתאום, שתזוזות הכסף ברבעון הראשון של השנה, הם במיליארדי שקלים. תופעה שלא הייתה קיימת בעבר. אנחנו מדברים על חיסכון ארוך טווח, כלומר כסף שניפגש בו בעוד 30, 40, 50 שנה, והוא זז יותר מהר ממה שקרנות לנאמנות, כסף שאתה נפגש איתו ברמה היומית, זז לך, שזה לכשעצמו אירוע מאוד מאוד מטורף, וחשוב להבין למה הוא כזה מטורף. היתרון של הגופים הפנסיונים, תמיד אנחנו אומרים, הם מסתכלים לטווח ארוך, 30 שנה, 40 שנה, יכולים להשקיע בהשקעות לא נזילות, לקנות בניינים, לשבת על כסף גדול, למעשה לצבור תשואה יותר גבוהה מאותם אכברונים שמנסים לתזמן את השוק ולהשיג תשואה מבוא נקנה פה נמכור שם. ברגע שאתה הופך את התזוזות האלה בכאלה מסות כספיות ברמה חודשית, מנהל השקעות מה אני צריך להכין כסף. אני לא יכול עכשיו לקחת את כל הכסף, לשבת בבניין, להביא תשואה של 8-9%, כי מחר בבוקר סוכן הביטוח עכשיו מקליד עם האצבעות שלו, וכסף יוצא ונכנס ממקום אחר.
זאת אומרת, נגרם כסף לכולנו, כי המוסדים נאלצים להחזיק הרבה כסף במזומן, כדי בדיוק. להתמודד עם התנודה הזאת, שהבהרנו כבר שהיא לא קשורה לשום דבר לטובת הצרכן והלקוח, אלא היא תרגיל של סוכני הביטוח לקבל עמלות, אמנם מהחברות עצמן ולא מהלקוחות שלהם, אבל זה לא משנה, עדיין הם זה, ובגלל זה לא כל הכסף שלי מושקע כמו נכון, שצריך, והוא יושב נכון, במזומן נכון. ללא תשואה.
אז זה לא בכך שזה במזומן, זה באיזה גירת חוף שלא נותנת תשואה גבוהה או משהו כזה, אבל בהחלט זה משפיע על שיקולי ההשקעה, ככל שהתנודות האלה נהיות יותר ויותר גדולות, ובאמת מה שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה, זה באמת תנודות מאוד מאוד גדולות של כספים, שבעבר לא היו קיים בתחומים האלה.
יש לסקור. לך גם מספרים בעניין הזה, אני מבין שהמדינה מפרסמת כמה עמלות מהסוג הזה שולמו לסוכני הביטוח, על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים בערך על סדר גודל של 475 מיליון שקל בשנה שעברה, רק על העמידה ביעדים, בלי דברים אחרים, כן, עזוב,
כן.
עזוב עמלות אחרות, לא מדברים על זה. רק על העמידה ביעדים, אנחנו מדברים על 500 מיליון שקל, העמלות שהלכו לסוכני הביטוח, בתחום פנסיוני ש... בוא, אתה יודע, אז היום זה הכוכב, מחר הוא יהיה הכוכב, אז מה, אתה כל הזמן תדוף אחרי הכוכבים ולא תפגע?
ממחקרים פיננסיים שנעשו בכל המדינות, בטח בארצות הברית, הוכח כבר עד לעייפה שהאסטרטגיה של דילוג ממנהל אחד למנהל שני, מתיק אחד לתיק אחר, הוא האסטרטגיה הכי גרועה שיכולה להיות.
אז באמת, בוא ניתן לך דוגמה יותר.
וגורמת לנזק הכי גדול שרק אפשר לחשוב עליו, אבל אני רוצה...
אני רק שנייה, תן לי בנקודה הזאת. אתה יודע מי מבין מכשירי חיסכון הפנסיון ארוך טווח, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות פנסיה, שהם give and take פחות או יותר עם תפיסת עולם זהה מבחינה השקעתית, מי מניב את התשואה הכי גדולה?
נו.
אני אגיד לך, ביטוחי המנהלים.
כן, כי לא נוגעים בהם, אסור להזיז אותם.
אי אפשר לזוז, בדיוק. אז המנהל השקעות עובד, כמו שהוא מבין, יותר טוב, פחות טוב, מגדל פעם מובילה, פעם כלל מובילה. זה לא ממש משנה, כי בסופו של דבר זה משהו שאתה נפגש איתו בעוד 30 שנה, 40 שנה.
אני רואה בזה שערוריה, ולכן כשאלה לסיום, למה הרגולטור, האנשים שאמורים להגן על הציבור הדי תמים וחסר ידע בדברים האלה, לא... פועל בעניין הזה, למה הציבור לא יודע, בדיוק כמו החבר שלי, וזה סיפור אמיתי לחלוטין, לא מבין שכשהוא יגיד כן לבן אדם הזה, אז הבן אדם הזה יקבל 50,000 שקל מהחברה שאליה הוא מעביר את הכסף, וזה לא לטובתו.
אז ברשות שוק ההון...
אינטרס שלו מעוות בצורה קיצונית.
אז פה יש באמת לרשות שוק ההון דילמה. מצד אחד, כן יש איזשהו שוט לאותו מנהל השקעות שיעשה עבודה טובה. תדע לך, לא תעשה עבודה טובה, יצא ממך כסף. וזה השוט שמתנפנף מעל כל מנהל השקעות, בחיסכון ארוך טווח זה אמור להיות שוט יותר קטן, בקרנות נאמנות זה שוט ברמה יומיומית.
לא, להשאיר את האופציה לעבור ממקום למקום, אתה חייב.
יפה, יפה.
אבל שהציבור ידע מה האינטרסים של סוכני הביטוח.
בשביל זה הם עובדים על מה שמכנים סוכן ביטוח אובייקטיבי, אבל...
העבודה היא חלקית. אז כנראה שהמטלה הקשה הזאת היא מוטלת על כתפיך ועל כתפיי,
בשביל זה אנחנו כותבים את זה.
הנה אנחנו קוראים בכל רם לכל המאזינים שלנו, אם אתם מקבלים הצעה עכשיו, סתם ככה על הבוקר, לעבור ממנהל השקעות א' למנהל השקעות ב', תגלו חשדנות, תשאלו את הסוכן ביטוח למה, תשאלו אותו כמה הוא הולך להרוויח באופן אישי מהדבר הזה, ותנסו לקבל באמת הסבר מאוד משכנע מדוע צריך לעשות את זה, כי בעיקר צריך לזכור שתשואות של פלוני מהשנה, שנתיים האחרונות, לא אומרות דבר על היכולת שלו לייצר תשואות קדימה עוד 20 ו-30 שנה.
בייחוד אם הבן אדם יש לו טרק רקורד טוב, והוא לא פישל לאורך הרבה שנים.
אסף ששון, שמחתי כרגיל.
גם אני. תודה.
תודה, תודה. שלום לתהילה ינאי.
שלום רב.
מנכלית BDI קופס, החברה שלך שעוסקת גם בתחום כוח אדם וגם בתחום של סקרים בתחום כוח אדם, היא זו שערכה את הסקר שאנחנו עושים גם מזה כמעט 20 שנה, 18 שנה של 100 חברות שהכי טוב לעבוד בהן, זה המותג של הפרויקט הזה. אנחנו עושים את יחד את הרשימה, אבל יותר חשוב לטעמי, זה את הסקר של העדפות העובדים, עמדות העובדים, מה הם מרגישים מדי שנה לשנה, ואנחנו יכולים לעקוב היטב אחרי מה קורה בשוק העבודה. אז תכף נגיע לשוק העבודה שהשתנה כל כך בשנה האחרונה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתך כמה מילים על איזשהו פיל שנמצא באמצע הרשימה, הפיל שבחדר. רבים כשהם מסתכלים על הרשימה, לא מצליחים לעשות סדר בראש על איך אפשר להשוות את מייקרוסופט, השנה השנייה ברציפות במקום הראשון, שעושה שכל, וכמה מקומות מתחת לזה, פתאום חברה שעוסקת בביטוח, וכמה מקומות אחרי זה בנק, וכמה מקומות אחרי זה מפעל מזון. ורבים אומרים, תמיד יהיה יותר טוב לעבוד בגוגל מאשר בקו הייצור של הפסטה באוסם. מצד אחד. מצד שני, גם שעושים את הרשימה הזו, צריך להכליל את כל החברות במשק, זה לא רשימה רק של ההייטק, וגם שמשווים עם זה עם רשימות דומות בעולם, בארצות הברית מאוד אוהבים רשימות כאלה, ויש רשימה ידועה של פורצ'ון עם חברת ענק שעושה את הסקר, גם שם הם מערבבים חברות של כלכלה חדשה וכלכלה ישנה. המקום השני שם נמצאת למשל הילטון. אפשר לחשוב כמה כיף לעבוד בבית מלון בהשוואה ל, אני לא יודע מה, CSCM של חברות ההייטק. מה את עונה למי שמתלבט עם השאלות הללו?
טוב, אז אני חושבת ששורש הטענות תמון אולי בהבנה של כיצד נערך הדירוג, ואולי נתחיל מזה. אנחנו אומרים שהדירוג מתבסס באופן מוחלט על תשובות העובדים. מה פירוש תשובות העובדים? סתם לדוגמה, לקחת כל חברת הייטק כלשהי, לקחת את מייקרוסופט לדוגמה, או כל חברה אחרת שמופיעה בדירוג שלנו, לא רק חברות הייטק, דרך אגב, תיקח בנקים, תיקח את תנובה, תיקח את אוסם, תיקח את כל מי שהם לא הייטק שמופיעות בדירוג, המשמעות היא שאנחנו תשאלנו את העובדים. אנחנו מקבלים גישה במייל, לא גישה, אלא גישה במייל או בפנייה, לכל אחד מהעובדים בחברה, וזה כמובן דורש את הסכמת החברה, ולכל אחד ואחד מהעובדים אנחנו מציגים שאלון, יש הטוענים קצת ארוך מדי, זה לא משנה, אבל שאלון עם שאלות שקשורות לסביעות הרצון שלו בהרבה מאוד אלמנטים, בתוקף היותו עובד מייקרוסופט, אם הגדרת הייטק, או בתוקף היותו עובד בנק לאומי או בנק הפועלים, או בתוקף היותו פועל יצור בתנובה או באוסם, או בתוקף היותו עובד בחברת חשמל. בואו נתחיל מזה, כי אני חושבת שבאמת זה המענה, גם מענה וגם שורש האי הבהירות שקיים לגבי העניין הזה. עכשיו, דווקא אני רצה קדימה טיפה ובאה ואומרת לך, עובדים של מפעל יצור שהוא לואו-טק, הם מסתכלים על מקום עבודתם, והם יכול להיות שהם מאוד שבעי רצון ממקום עבודתם, או יכול להיות שהם לחלוטין לא שבעי רצון ממקום עבודתם, אבל הם בוודאי לא מסתכלים על מייקרוסופט. מייקרוסופט, חברה כמו מייקרוסופט, בלי כמובן להפך, היא הראשונה בדירוג, אבל היא לא נקודת ההתייחסות של לגבי אותם עובדים. לגבי עובדי ייצור בתעשיות אלה ואחרות, נקודת ההתייחסות שלהם היא מפעלים אחרים. הם לא רואים את עצמם מחר הולכים להיות מפתחי אתרים או מפתחי תוכנות בחברת הייטק, או בלעבוד בפיתוח פיתוח אלגוריתם לאיזושהי הגנה סייבר כלשהי. זה הנקודה, ולכן ברור שאפשר להשוות, ברור שאפשר להשוות בין חברות, כי אין לנו ברירה, במשק יש גם חברות תעשייה וגם בנקים וגם זה, לכן אנחנו גם בנפרד מייצרים דירוג שהוא מגזרי, אבל כשמסתכלים על כלל החברות במשק, ואנחנו כן רוצים לראות רשימה של חברות שטוב לעבוד בהן במשק, אז אנחנו מסתכלים על כלל המשק, וכלל המשק בנוי גם מהייטק וגם מלואו-טק וגם מחברות מסחר וגם מחברות שירותים למיניהם וגם מהמגזר הציבורי וגם מהמשטרה וגם מקופות חולים וגם מבתי חולים. עכשיו לעניין איך אנחנו עושים את הדירוג. אמרתי, אנחנו קודם כל חברה שלא מאפשרת לנו לתשאל את העובדים שלה, וסיבותיה אימה. זה ממש לא משנה מה הסיבות.
צריך להגיד, אין פה עניין של כסף, זה לא עולה כסף, ולכן עניין... אם מישהו לא רוצה להשתתף, זה לא בגלל שהוא לא רוצה לשלם איזשהו תעריף, כי אין כזה.
חד משמעית, ההשתתפות היא לחלוטין, ואני אומרת את זה וחוזרת פעם אחרי פעם, היא לא כרוכה בתשלום, ואני יכולה גם להגיד לך, מתוך 150 החברות, שעשו אצלנו את הסקר השנה, שאפשרו לנו לעשות סקר בקרב העובדים, יש עשרות רבות שלא שילמו לנו. אגורה לא. הם כן התחייבו לשני דברים. אחד, נתנו לנו את ההסכמה לפנות לעובדים שלהם, כי חברה כמו BDI לא תפנה לעובדים של אף חברה במשך בלי הסכמת הנהלת החברה. זה כן. והדבר השני, הם ידעו את העובדים, כי גם אנחנו עומדים גם על זה, שהחברה שמאפשרת לנו לתשאל את העובדים שלה, היא מיידעת אותם שהיא נתנה הסכמה ל-BDI לבצע סקר בקרב העובדים. אבל מעבר לכך, זה לא כרוך בתשלום, זה לא כרוך בשום עלות כספית. אז מי שבא ואומר, ושמענו, גם אתה שמעת וגם אני שמעתי את התגובות האלה, לפחות בשנים קודמות השנה לא שמעתי עדיין אולי, אבל שמי שמופיע ברשימה הוא משלם, אז ממש הוצאת דיבה. אין בכך שמץ של אמת. זה דבר אחד. עכשיו מה אנחנו בפועל? בפועל אנחנו פונים ל... כל עובד שאנחנו פונים אליו ואנחנו שואלים אותו, למשל, עד כמה אתה שבע רצון מיחסי עבודה בארגון שלך? עד כמה אתה שבע רצון מניהול ממונה ישיר שלך? עד כמה אתה שבע רצון מאפשרויות הקידום שהחברה מציעה לך? מגמישות בשעות עבודה? מפעולות הרווחה בחברה? וכן הלאה, אנחנו מציגים בערך...
ברור, תכף נגיע לזה.
לכל עובד. כן, עכשיו, התוצאות שנותן העובד, הוא מגדיר בין סקאלה של 1 ל-10, והוא נותן תוצאה, ומזה אנחנו מאבדים כמובן את התוצאה המשוקללת בארגון, בהתייחס למגדר, לחתך הגילאים, לחתך
הוותק. לא, אני מבין, אני תכף נגיע לניתוח, אני פשוט מנסה להבין, אז איך בכל זאת מגיעה או מגיעות חלק מהחברות שלא השתתפו, למשל אינטל, למשל גוגל, שהחליטו, כמו שאמרת, מטעמים שלהם לא להשתתף בסקר, איך בכל זאת השם שלהם מגיע ומשתרבב לתוך הסקר?
אז אני אגיד לך, יש, בשנה שעברה היו לנו 4 חברות כאלה, השנה יש לנו בדירוג 2 חברות כאלה בלבד, ואני לא יודעת אם בשנה הבאה יהיו או לא, ואני אסביר אבל איך הן משתלבות. מעבר לשאלה על סביעות רצון שאנחנו שואלים את העובד, אנחנו גם שואלים אותו שאלה, שהיא בינינו שאלה סופר חשובה, ונותנת לנו הרבה מאוד אינדיקציה, והשאלה היא, ציין 5 חברות, שהיית רוצה לעבוד בהם, חושב שטוב לעבוד בהם, ממליץ לחברים או משפחה לעבוד בהם, כולל החברה בה אתה עובד. אז אנחנו מקבלים מכל עובד 5 שמות של חברות. דבר ראשון, אנחנו בודקים בכל חברה וחברה, מה שיעור ההצבעה של העובדים באותה חברה לחברה עצמה. אני יכולה להגיד לך, יש פה שונות גדולה מאוד. יש חברות שאנחנו רואים מעל 90% מהעובדים הגדירו את החברה שבה הם עובדים כאחת מחמש החברות שטוב לעבוד בה. וזה אומר, בעיניי זה אומר דרשני. אם אחוז כל כך גבוה של עובדים מתוך החברה ממליץ על החברה בסקר אנונימי לחלוטין, שהיא חברה שטוב לעבוד בה והוא ימליץ על החברים שלו או למשפחה שלו לעבוד בה, בעיניי זה נקודת ציון ראוי לשבח לחברה הזאת, וגם משתכלל בשקלול שאנחנו עושים לצורך הדירוג.
כן, טוב, זה יכול להיות גם איזושהי הטעיה פסיכולוגית כזאת או אחרת, אנשים צריכים לשכנע את עצמם שהמקום שלהם הוא טוב.
יכול להיות.
וזה, אבל בעצם מה שאת אומרת זה שנכנסה לשם גוגל או אינטל או כל חברה אחרת שלא השתתפה בסקר, זה בגלל שהיא הומלצה על ידי עובדים שכן השתתפו בסקר בחברות אחרות.
בדיוק, בדיוק. ההמלצה הזאת אנחנו קוראים להמלצות חיצוניות, הצבעות חיצוניות, ויש בסך הכל שתי חברות שנכנסו בגלל באמת יחסית שיעור גבוה של הצבעות חיצוניות שהם קיבלו, וזה כן, גוגל ואינטל.
זה בעצם ללא קשר למקום שלהם, עצם קיומן ברשימה כזו מורה או מצביע על זה שהם נתפסות לפחות במונחי מוניטין כמקומות שאולי טוב לעבוד בהן. אני רוצה לדלג כי אנחנו לא יכולים לדבר לעולמים, הזמן שלנו מוגבל, אני רוצה בכל זאת ללכת למשהו יותר חשוב אחרי שעברנו את המשוכה הזו, שזה הסקר התפיסות, מה שהתחלת לדבר עליהם, והשנה ראינו שיש ממש מהפך בתפיסה הכללית ההוליסטית כמעט של שוק העבודה, עם הרבה מאוד אנשים ששוקלים לעזוב, חושבים לעזוב, חלק מהם עזבו. יש תנודתיות ורצון לשנות משהו בקריירה בעוצמות שלא ראינו בעבר.
נכון. אז אני, קודם כל אתה צודק, יש, ראינו למשל 38% מהמועסקים במשק, וזה בעיניי, ברגע שאנחנו שואלים 300,000 איש, זה מדגם, אין ספק מה לדבר על גודל המדגם, הוא טוב מאוד, הוא וכולל, ואם יצאנו מהכמות הזאת של עובדים, ראינו ש38% מהעובדים במשק שוקלים הסבה מקצועית, בעיניי זה בהחלט נקודה שצריכה לפתוח לנו את העיניים, אני אומרת לנו כמעסיקים, אולי לנו כחברה, ואני מסבירה את זה באחד ההסברים, אני לא אומרת ההסבר היחידי, אבל ההסבר שאני רואה לכך הוא גם קשור דרך אגב למשבר הקורונה, כמובן, יולו, פובו, פומו, מה שדיברנו, אבל הוא גם קשור לנושא של תוחלת החיים שהולכת וגדולה, ואנשים רואים את עצמם מתארים במצב של תעסוקה, הייתי אומרת, לא רק עד גיל 62 נשים 67 גברים, אלא על גילאים גבוהים מזה, וכן אולי התחזקה המחשבה שבעצם למה אני צריך לעסוק 40-50 שנה אותו דבר? כן. למה לי לא להפוך למשהו אחר? ונראה לי שאני חושבת, אז זה לא אומר כלום, אני חושבת שהמגמה הזאת הייתה מתפתחת anyhow בגלל עלייה בתוחלת החיים ועלייה בשנות העבודה שכל אחד רואה לפניו, אבל הוא עצה בגלל הקורונה.
כן, זה עושה שכל. שאלה אחרונה, גם כן אני אשאל אותה בצורה ישירה. אנחנו רואים גם בשנים קודמות וגם עכשיו שהנושא של השכר הוא לא במקום הראשון בדברים שהעובדים אומרים שהם הכי חשובים להם. מצד שני, שאתה מדבר עם אנשים ככה באופן אישי, אז הם אומרים, בסדר, היחס של המעביד והזדמנויות התעסוקה ושאר הדברים הם חשובים, אבל בינינו כסף בא לפני הכל. איך אנחנו מסבירים באמת שאנשים מצעירים שהשכר הוא לא הדבר הכי חשוב להם?
תשמע, זה באמת נקודה לא פשוטה להזמין. כי כמו שאתה אמרת, מצד אחד כשאתה שואל את העובדים שאלה ישירה, עד כמה חשוב לך, ואתה אומר, מציג להם את כל, זה לא שזה שאלה עיוורת, היא לא עיוורת, אתה מציג להם את כל המשתנים, ושואל מה ראשון, מה שני, מה שלישי, מה רביעי, ואתה רואה שבעצם בתשובה מודעת, הם מונים, כן, השכר מגיע למקום החמישי השנה, ובהייטק אפילו שישי. אז בוא נעזוב את ההייטק בנפרד, כי באמת מדינת ההייטק, ויכול להיות שההסברים הם אחרים. אין ספק, גם שכולנו עובדים גם בשביל השכר והתנאים, בוא, אף אחד לא מנסה פה לחשוב שאנחנו...
לא, אבל זה בדיוק העניין, מה זה גם? את יודעת. רוב האנשים בסופו של דבר שידברו איתך שלא לא לציטוט, יבואו ויגידו שאם לא היו חייבים לעבוד, אולי הם לא היו עובדים.
כן, אני מאמינה שלא כולם, אבל אני מסכימה, אני מקבלת את דעתך. השכר הוא בעיניי, ולכן אני, בעיניי מרכיב מאוד משמעותי, ולכן, ובשבילו אנשים עובדים, וגם אנשים שבאים... לבקש העלאות שכר לחילופין או לרעיונות עבודה לחילופין, בהחלט מתעסקים ודנים בנושא שכר ותנאים. אבל זה מתחלק לכמה. קודם כל אמרתי, השיח עם העובדים הוא באמת קצת טריקי, במובן שאנחנו כן נאלצים לקרוא את הסאבטקסט ומבין השורות מהו בעצם, מה הייתה כוונתו. אז עובדים, ואנחנו כן, וזה כן דבר שאני רואה, ואני חושבת שאנחנו רואים את זה מהמחקר, ולא רק מהמחקר, שעובד מתייחס למקום עבודה המסוים שלו, שהוא בתוך מקום העבודה, והוא מתייחס למכלול התנאים שהוא מקבל, ותנאים לא רק חומריים, כן כמובן, אני בהחלט מאמינה שהוא עונה בכנות, הוא אומר יחסי עבודה והנושא של המערכת יחסים שיש לו עם המנהל היפה.
לא, אין ספק, זה הדבר הכי אנושי, גם רואים את זה בכל מקום, רואים את זה בארצות הברית, שהמנהלים מבהירים ש... עובדים כבר לא רוצים להיראות כעובדים בכלל, הם רוצים להיראות כבני אדם שהם שותפים לאיזושהי דרך ולאיזשהו יד ומשימה וכן הלאה. אבל את יודעת מה, אולי באיזשהו מידה, העובדה שיש כל כך הרבה חברות הייטק ברשימה, והייטק כל כך מבוקש, וכל כך הרבה שמות הייטק בחברות שהכי טוב לעבוד בהם, זה מן הסתם הרבה מאוד מזה, העובדה שהשכר שם הוא משמעותית בסדרי גודל של 2 ו-3 יותר גבוה מאשר בממוצע בשאר המשק. שהרי אני לא בטוח שיש הסכמה שלשבת מול מחשב 10 שעות ביום זה אולי הדבר הכי טוב לבן אדם. יש אנשים שאולי ירצו להסתובב בחוץ יותר, אבל הכסף הוא הכסף, התנאים הם התנאים, ואלה הן כנראה התוצאות. אני חושב שאולי צריך באיזשהו מקום להפריד בין הדיון על השכר לבין הדיון על שאר הדברים, כי לשלב אותם באמצע ולבוא ולטעון שיש ארבעה דברים שיותר חשובים מהשכר, זה לא אומר שמישהו יסכים לעבוד בשכר מינימום, יתייחסו אליו יפה.
צודק לגמרי, אני מסכימה
לחלוטין. יפה, אז אם הסכמנו כך, תהילה... אנחנו נסיים את השיחה, לפחות עד השנה הבאה בינתיים.
מאה, תודה רבה.
תודה רבה, תהילה. עד כאן פודקאסט האינטרסנטים להיום, יום רביעי, זה גם עד כאן לשבוע הזה. תודה למאיה בן ניסן שהקליטה אותנו, תודה לשני אבירם שעורכת את הפודקאסט, אנחנו נתראה בשבוע הבא. שוב, תודה שהקשבתם ולהתראות.